אנחנו עוסקים בעניין של הברכות של בלעם. בא לקלל, יצא מברך. וזה מתפרש, הדבר הזה, לאורך כל הדורות. לא רק מה שהיה פעם. אחד הדברים זה אחרית הימים. בלעם, בעל כוחו, מתייחס, מה יהיה עם עם ישראל ועם המין האנושי כולו, באחרית הימים, אם זה מעניין אתכם. כן, ברצינות. טוב, נראה. כתוב, תיאור שלם, כתוב בפסוק, פרק אבדן את פסוק יוד זין, כן. כתוב ככה. הראינו ולא אתה. אני מסתכל לא על העכשיו. הראינו ולא אתה. אשורנו זה גם ראייה, ולא קרוב. דרך אגב, זה כלל גדול בחיים, שאדם, אסור שיהיה תקוע רק בהווה. אני רואה את עם ישראל, אומר, בלעם, אבל לא רואה אותו איך שהוא נראה עכשיו. עכשיו הוא נראה ככה ככה. אבל אני רואה אותו, איך הוא ייראה בעתיד. זה, אני אומר לך איך הוא ייראה, בוא נראה איך, איך בלעם ראה אותנו בעתיד.
בהווה הוא נופל.
מה?
בהווה
הוא נופל,
כמו בגלל, אחרי. כן. נוסע אחורה, נוסע אחורה, אם הוא עומד, לא נותן פדלים, נופל בסוף. קדימה כל הזמן צריך.
כן, הרינו ולא אתה. כן. אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, קם שלט מישראל ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בני שט, שט זה המין האנושי, כן. כל האומת רשו אמר, כולם יצאו משט, לכן נקרא כל בני שט. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר, אויבה וישראל עושה חיים. וירד מיעקב, כתוב, והעביד שריד מעיר. רש"י במקום אומר, איזה עיר? למה הכוונה, איזה עיר? שהוא אומר, ויעבד שריד מעיר. מי זה העיר הזאת? אומר רש"י, והעביד שעיר מעיר, מה זה מעיר? מעיר חשובה של אדום. מי זה העיר החשובה של אדום? רומי. שאתה להבין, רומי זה עניין של הנצרות. עד היום דרך אגב. המנהיג שלהם, המנהיג הדתי שלהם, הוא נמצא ברומי. ובכל מקום שמזכירים אדום, זה הכוונה היא לנצרות. כן. אין מוקדם מאוחר בתורה. מה זה? כן, הם יודעים בדיוק מה יהיה בעתיד. ויש לנו חשבון ארוך עם מי? עם אדום, עם רומי. ארוך, עד היום דרך אגב, היום. כן לדעת שהחשבון הזה מתמשך. נכון שהיום מעמדה של רומי בעולם הוא מבחינה מסוימת הולך ופוחת, הולך ויפחת עד שתיעלם לגמרי. אבל זה מה שיהיה לעתיד לבוא, הוא אומר. כן? הביא שריד מעיר חשובה של אדום והיא רומי. מי עשה את זה? מי זה המלך המשיח? מדינת ישראל. אומר כן, שנאמר ירד מים ועד ים ולא יהיה שריד לבית עשיו. עשיו זה גם עניין של הנצרות. היום, דרך אגב, הם הנוצרים לאורך כל הדורות נלחמים נגדנו. והיום השיטה שלהם היא שיטה של לא מלחמה גלויה, אלא...
סמויה.
מה?
סמויה.
סמויה, בדרך איך הם עושים את זה? בשטח על ידי מיסיונרים. מה?
כספים.
באופן פרטי, כי יש מיסיונרים. מיסיונרים האלה נמצאים גם במדינה לצערן הרב. צריך להבין מה זה מיסיונר. מיסיונר זה שליח. הוא רואה את השליחות שלו, והוא מוסר את חייו, את עצמו, רק לנצר אפילו יהודי אחד. הם עושים איזה, מתלבשים על מישהו, כאן מכוני לא פעם, אני נתקלתי במיסיונרים כאלה. ביניהם לצערי רב יהודים שהשתמדו, נהפכו למשיחיים, משהו כזה. שממש הם אנשים מסוכנים ביותר. נדבקים לאנשים ומנסים להשפיע עליהם בצורה כזאת או אחרת.
מנצלים את
שכבות
המצוקה.
את המצוקה, כן.
את החשמל, מים,
כן.
את הצוחת של הבית ספר.
כן. זה באופן פרטי. מתלבשים עם כל מיני אנשים במצוקות ומנסים להשפיע עליהם בצורה כזאת או אחרת. היו כאן כמה סיפורים כאלה שהם... יום אחד זה בא, אישה אחת אומרת, היא רוצה ללמוד יהדות. בסדר, הדלת תמיד פתוחה. אני למדה יהדות, באיזשהו שלב היא אומרת, היא ביקשה ממני אישור שהיא לומדת כאן במכון הוראה, היא לומדת. רציתי לתת לה, אבל המזל פתאום הופיע בעלה. הופיע בעלה, הוא אומר, אל תיתנו לה אישור. למה? אנחנו עומדים להתגרש. היא רוצה את הילדים, אבל היא מיסיונרית, היא מתחפשת, היא באמת היא מיסיונרית, אז היא רוצה אישור, כבית הדין, אם היא תביא אישור שלומד במכון אורה, בבית הדין יאשר לה לקחת את הילדים. כן, את הילדים.
הייתה
יהודיה? כן, לא, שאלתי את בעלה, איך מה, אלה, לא מבין, תסביר לי מה קורה כאן. אומרים, גרנו, אין מריבות בינינו, קורה באמת זו, במתח. והשכנים היו מיסיונרים. אז היא הייתה הולכת אליהם לבית, ולאט לאט הם תמכו בה וקרבו אותה, ובסוף היא עזבה את הבית, והיא עובדת עכשיו בתור, בבית דפוס של המיסיון. יובל שם, בתפוס עצמו של המיסיון. עכשיו היא רוצה ממך אישור שהיא בעלת תשובה, היא רוצה לקבל את הילדים. טוב, כשהיא באה, דברתי איתה, הצלחתי למשוך ממנה. איפה את עובדת, מה זה כל... בסדר, כן, אני אגיד לך את האמת. והיא ראתה לי, פתחה את התיק, ספרות מיסיונרית. כמו שאתה אומר, חברת, יש מצוקה לאדם. קולטים אותו, תופסים אותו, ומשכים אותו לכיוון הזה. הרבה סיפורים כאלה.
מה קרה איתה?
מה?
הוא הוציא אותה, סיפרת לנו שהוצאת אותה.
מה?
הוצאת אותה עם
אוכל. במקום! במקום!
אתה חייבת לי שלעזור?
זה צריך להבין, המיסיונרים, אלה שהשתמדו ואלה שלא השתמדו, לא משנה, זה ג'וק. זה לא... הם, הדבר הזה ייחס להם לראש כחוויה. חוויה להוציא זה לא דבר הגיוני. הם אומרים חוויה, הם שבועים בתוך החוויה הזו. צריך בשביל, מה? תלוי, באיזה שלב.
תלוי. יש שלבים שזה
עבוד? יש, כן. כן, יש. ממש. גם כאן היה בחור שכחן, שהוא פתאום אמר לי, תשמע, עברתי חוויה, אהבה, כל העולם וכל זה, והמשיח וזה. ומי אמר, עשיתי שהוא מתכוון על עצמו, כי יש מחלה כזאת נפשית, שאדם בא וצועק, אני המשיח, אני המשיח, אני... בסדר, אז יש אשפוז, עם כמה תרופות זה עוזר, מוצאים ממנו את המשיח.
מה זה? מחלות נפש?
ממש מחלה.
לא, זה ממש מחלה. סינדרום ירושלים קורא לי. סינדרום, מה זה סינדרום? זה מין מחלה נפשית כזאת. האדם כאן חי בדמיונות שהוא המשיח. פעם היה כאן מחלקה לדברי אנגלית. מישהו שאני רואה אותו פעם מסתובב עם ספר תורה מניעה כזה, בספר תורה, הוא שם את זה, כאן איזה כיס, סידר איזה כיס, והולך עם את זה. אמרתי, מה זה אומר? אני המלך המשיח. וכתוב את זה, המלך המשיח, שהוא הלך כל הזמן צמוד עם ספר תורה. הוא היה משוכנע שהוא המלך המשיח. טוב, אמרנו, אתה יודע, זה לא מקומך. ועד מי שהשפיזו אותו בסוף. הוא חי בדמיונות, זה נקרא הזיות. מבחינה נפשית, יש פה מה שנקרא פסיכוזה. יש פסיכוזה, שאדם בפסיכוזה, ואין דברים כאלה. אז אם הוא בפסיכוזה, הוא צריך טיפול. אם הוא, לא, אבל אי אפשר לקוף את האדם, זה הוא צריך להיות טוב. אבל לפעמים הוא בפסיכוזה כזאת, שהוא כל כך משוכנע, שהוא אומר, אתם משוגעים, אני 100%. זה היה כאן מישהו אחד כזה, שהוא בא, הוא, לא רק זה, הוא התחיל לדבר עם התלמידים כאן, שאותו איש, הוא המלך המשיח, צריך להאמין בו, וזה, בא, 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 אמרתי לו, אוף מכאן, מיד. אני ניסיתי לדבר איתו, אז הוא אומר, בוא אני אשכנע אותך. הוא ניסה, יש פסוקים וישעיהו וזה. הוא הולך לדבר עם התלמידים, כזה להראות כזה. אתה מאוד ייזהר מהדבר הזה. זה כמו נגיף כזה. הוא מאוד מתלהב מהרעיון. הייתה פעם, שאלת אותי אם אפשר, כן אפשר. פעם היה, יום אחד בא לכאן, האדם אחד, עורך דין מפורסם מירושלים, אדם לא דתי, הוא אומר לי, יש לי בקשה אליך, תציל את הבת שלי. מה יש? הוא אומר, הבת שלי בא אליי, הוא אומר, היא עמדה באוניברסיטה, היא אומרת לי, בזה מכללה מחוץ לירושלים, היא אומרת לי, אני מאמינה, הם לא דתיים בכלל. אז אבא שלה לא התבלבל, שאל, במה את מאמינה? אני מאמינה באותו האיש. אבא נכנס לשוק. יהודי חם כזה. ואז הוא בא אליי, הוא תציל אותה. לא יודע מה לעשות, אני לא מצליח לתקשר איתו בכלל. אמרתי אותי, שאל אותו אם הוא רוצה להיפגש איתי. טוב. אמרה, כן, בחורה תמימה כזאת. התחלנו לדבר, שאלת מה, הרי לא היית, פתאום, איך נכנס בך כל הג'וק הזה שהאמונה הזאת וכל מי אומר, תראה, יש לי חבר ברחובות, בפקולטה לחקלאות, יש לי חבר. החבר הזה, הוא הביא אותי לחוג לתנך ברחובות, שחוג נקרא משיחיסטים. מה זה משיחיסטים? זה יהודים שהם מאמינים באותו האיש. ואני לומד שם תנ"ך, בתמימות. ולאט לאט, לאט לאט, הוא הכניס לי בזוג זה. חברים טובים, הוא אומר. והוא הציע לי נישואים. אמרתי לו, מעניין, מעניין. שאלתי אותו, את רוצה ללמוד איתי גם? וגם... לא נלמד תנ"ך, נלמד הרב קוק, משהו. הוא אמר, בסדר, כן, למה לא? אם אני בא, אני מכונה לשמוע כל דבר. ישבנו, למדנו אורות, מה שאני זוכר. אמרתי, איך אני יכול להוציא אותה מהשבי שלו, הוא עם השבויה בו, רגשית כבר. אמרתי לה, שמתי לה מוקש. אמרת, תראה, את רוצה להתחתן איתו, כן. אני אומר לך שהוא משהו מציע לך נשואים, זה לא בגלל שהוא אוהב אותה, אלא בגלל שהוא רוצה שתלכי לכנסייה. מה פתאום? מה פתאום? נסי, דברי איתך. הבחור הזה. תגידי לו ככה, אני רוצה להתחתן, אבל אל תתנה אותי שאני אלך לכנסייה ואני... בסדר? תגידי לו את זה. הוא בא להעביר, הוא אומר לזה, מה? כל כך הרבה טרחתי להתחיל לצעוק עליה ולכוס עליה וכל זה. אז היא באה אליה, מה אני אעשה? אמרתי, הכי למכון הורה. היא באה למכון הורה, התחזקה, התחתנה עם תלמיד חכם, עד היום גרים בבית אל. יש לי משפחה, ילדים כבר, שאלת אותי. זה היה נס. זה לא פשוט. פעם היה בקיבוץ בעמק ישראל. המזכיר של הקיבוץ טלפן אליי, הוא אומר, יש לי כאן בת קיבוץ שהיא התנצרה. ילדה, התנצרה. שאלתי אותו איך, אז הוא סיפר לי, בא מתנדב. יש מתנדבים בקיבוץ, בא מתנדב, והוא התנדב בין השאר גם ללמד אותה תנ"ך לבגרות, את היוד ב'.
צדיק.
ולאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. בסוף הביא אותה כאן לירושלים לכנסייה, והתנצרה. המזכיר של הקיבוץ, ההזדעזע, לא רק וההורים שלה, של הילדה הזאת, שהיו חלוצים, הם באו לכאן בבכי ובצער, נפטרו כבר. אמרו, בשביל זה באנו לארץ, ליישב את הארץ, שהבת שלנו תתנצל. היה צער גדול מאוד. טוב, אז אמרתי, תביא את הבן, אז היא הייתה אחרי כיתה י' ב' ותלמד במכון הוראה. אולי נצליח להשפיע עליה שלו. טוב, באנו כזה, לפני, מה שאמר לכם גם, עלי, קרוב ל-40 שנה, משהו כזה. ואז עשינו מאמץ אדיר להשפיע עליה, שתעזור, וזה, אם הנה היא טועה, כבר הבאנו אותה אפילו לרב שיעודה, וזה, והמדריכה אומרת לי, לא, היא, יש לה... ספרות מיסיונרית, והיא מנסה להשפיע על, על הבנות, על הבנות האחרות. טוב, אמרנו לה, לא, אני צריכה ללכת, לא יכולה לבוא לכאן. חזרה לקיבוץ. אחרי כמה זמן, המזכיר של הקיבוץ, הוא היה איש ביטחון לשעבר וכל זה, אדם לא דתי הוא ראה ככה, אז הוא עמד בקשר למשרד הפנים, שיוציאו נגד המתנדב הזה צו הרחקה מהארץ. צו הרחקה, והצליח. הציעו נגד הבחור שכזה צו הרחקה מהארץ. היא ראתה את זה, שמעה את זה, מיד התקשרה אליי, אמרה, אפשר לבוא אליך? אני כבר אמרה. ואם הבחור הזה ביחד, אמרתי, למה לא? אולי אני אצליח להשפיע עליו או משהו כזה. ואז הרגשתי טוב, הייתי בבית, שכבתי. הם באו שניהם, הבחורה והמתנדב, המיסיונר. לא, מיסיונר, נדמה לי מדרום אפריקה. ואז הוא מתפקח איתו, מדבר לי, הוא אומר, תראה, קודם כל, למה אתה רוצה תואנות? האמת שאני לא ידעתי בכל זה. זה המזכיר. הוא קלט את הסכנה שקיים. אני לא הייתי מעורב בדבר הזה, אבל אפילו הייתי מעורב, לא הייתי מתחרט. אז הוא אומר לי ככה, תראה, הכרתי את הנערה הזאת, הבחורה הזאת, היא לא האמינה בשום דבר. עכשיו לפחות היא מאמינה במשהו, התקדמה בחיים. אז אמרתי לו, תראה, יש מחלה שקוראים לה שפעת. זה בא ועובר. מי שלא מאמין בשום דבר, שפעת. בסדר. אבל אתה הדבקת אותה בסרטן. זה מחלה ממארת. הוא היה... היה נכה עם קביים כאלה, הוא קם ורצה להרביץ עם הקביים. מסוכן. מה עלה בגורלה, אני לא יודע. לפעמים זה סייעתא דשמיא, לפעמים לא, זה תלוי. אבל זה דבר מאוד קשה, הדבר. אבל מה אומר כאן, והביא שרים מאיר? מרומי. לא יהיה רומי. יהיה רומי, אני יודע, אתר תיירות כזה, אבל לא יהיה מרכז העולם שסירו. אדרבה, צריכים לדעת שהנצרות עדיין קיימת. והתיאולוגיה של הנצרות, התיאולוגיה שלהם שאנחנו לא קיימים. הם היהודים האמיתיים. הם, קשה להאמין, יש להם בעיה עם מדינת ישראל ועם עם ישראל חי. איך מסתדרים זה? יש להם בעיה תיאולוגית, ועד היום יש לו למדוכה, איך לפתור את הבעיה הזאת. זה מבחינה פרטית, מבחינה לאומית, הם עומדים אחרי כל הקרנות האלה שתומכים בכל אותם גורמים שרוצים לפגוע במדינת ישראל, לא בישירות, אלא ככה. אם אירופה היום תומכת בערבים ובאיראנים אפילו, בין השאר זה בגלל הסיפור שהם מספרים שהיהודים הסגירו את אותו האיש לאותו, לרומאים, ולכן מגיע להם עונש. ומתי יהיה העונש? מתי יהיה העונש? לעתיד לבוא. הם ימחקו מעל המפה. מדינת ישראל, חס ושלום, תימחק. לא יהיה מדינת ישראל. אם הייתם יודעים מה... מה מתחולל מחדרי חדרים והתוכניות שלהם. זה נורא והיום. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? הם ייעלמו מהעולם. כולל רומי וכל זה. ומהר.
מוצאים פסק הלכה של הישיבות אסור להשתמש בכסף שלנו.
בטח, גם פעם באה מישהי, אישה אחת. היא גם נפטרה זיכרונה לברכה, אישה תמימה. לפני שבנו את הבניין הזה, היה לנו אפשרות, היה לנו מגרש. היא אומרת, אתה יודע, אני מייצגת איזשהו ארגון וזה, הם מוכנים לתת לכם 4 מיליון דולר. שאלתי, מי זה הארגון הזה? לא, זה היה ארגון נוצרי מהולנד, שהם תומכים, אפילו יש... תלמוד תורה בהולנד, הם מחזיקים את התלמוד תורה בהולנד, הם בסדר גמור, 100% וכל זה. אני לא ידעתי, פתאום יום אחד בא מישהו נותן לך, כך 4 מיליון דולר, כך. הלכתי להתייעץ, רבנים, שאלתי את הרבנים, מה עושים? והיה איזה ארגון נוצרי, שהוא... רוצה לתת כל כך הרבה תרומה למכון מאיר. אני אומר, זה כסף של ארגון מיסיונרי. הם צריכים איזה חותמת הכשר. תארו לכם שהם נותנים לנו 4 מיליון דולר, והיו רוצים את זה בכל העולם, שמכון מאיר, אפילו הוא מקבל מאיתנו כסף. זה כסף תמה. ביי, לא צריך את הכסף הזה. אין צריך את הכסף, והם עד היום פועלים מאות מיליוני דולרים שופכים כאן בכל מיני דרכים, לא דרכים, קרנות וזה, כל זה בשביל לקעקע ארגונים אנטי-ציוניים, אנטי נגד הצבא, נגד ההתיישבות, נגד כל זה. ויש כאלה בעד ההתיישבות, בעד ההתיישבות, אבל גם הם מיסיונרים. למה? כי בתיאולוגיה שלהם, בסופו של דבר, כולם התנצרו, ומי שלא התנצר, נשחוט אותו. נהרוג אותו.
ראש ממשלה, הנשיא,
כן.
גם כזה.
כן, יכול להיות, לא שאלתי אותם.
זה הנוכחי?
זה
הנוכחי.
אה?
אתה צריך לעשות לא משבע. לא כמה אני כזה בעולם שאוהב בחיית ישראל.
בתיאולוגיה, בתיאולוגיה שלהם, של אותם נושאים, שבסופו של מי שלא יתנצר, כל זה כמאמינים בתנך שעם ישראל יחזור לארצו ויבנה כאן את המדינה וכל הדברים האלה, אבל בסוף כולם יתנצרו. הם מאמינים בדבר הזה. ומי שלא... חס ושלום. אבל לא יעזור להם. לא למוסלמים, לא לנוצרים. בסופו של דבר, כולם, כך אומר הרמב״ם, הרמב״ם אומר בלכות בסוף הלכות מלאכים, שואל שאלה, הרמב״ם לא מצונזר, יש מצונזר, זה לא כתוב. יש רמב״ם של הוצאת מצד הרב קוק, שם הוא לא מצונזר. שואל שאלה נכונה. אם הכל מאלוקים, והכל לטובה, איך יכול להיות שהקמו הנוצרים, שעשו לנו כאלה צרות, ועושים לנו צרות, והמוסלמים גם כן עושים לנו צרות? איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר? אז הרמב״ם מסביר את זה בצורה פשוטה, הוא אומר, תראו, כשקמה הנצרות לפני 2000 שנה, והאסלאם קצת אחרי זה, אז העולם לא היה בשל לקבל את היהדות, את ערכי הנצח של היהדות, של צדק ושלום ואהבה. העולם היה מאוד אכזרי, גם היום הוא כזה, מאוד אכזרי. ואז יצאו להם את התורה, כמו שהמדרש אומר, והם לא רצו לקבל אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבר. הביא את התנ"ך ואת ערכי התנ"ך לא בדרך ישרה, אלא בדרך עקיפה, דרך הנצרות והאסלאם. אבל אומר הרמב״ם דבר פשוט, שלעתיד לבוא הנוצרים יכירו בכל העבודה זרה שלהם באותו האיש, ויכירו בשקרים שלהם וכל הדברים האלה. אבל מה שישאר, אותו דבר גם מוחמד והמוסלמים וכל הדברים האלה, מה שישאר, התנ"ך, הערכים של התנ"ך, זה יהיה הדבר הכי, הכי מקובל במין האנושי. זה מה שקורה היום למעשה. התנ"ך זה היצירה הספרותית הכי מכובדת, הכי נפוצה, שכל העולם מקבל אותה. אז כאילו, יש דברים שקוראים השפעה פרונטלית בשירה. יש מה שנקרא בדרך עקיפה. זה לוקח 2000 שנה בין 2500 שנה, אבל היום בהחלט אפשר להגיד שיש התקדמות בדבר הזה. והנצרות עצמה תקפל את הדגלים שלה ותבקש מאיתנו סליחה, יחד עם אומות העולם, מה שעוללו לנו לאורך כל ההיסטוריה, ואותו דבר האסלאם. ביקשו מאיתנו סליחה על כל מה שהם עשו וכל זה, ביום ההוא יהיה השם אחד,
שמו אחד,
אורות ארץ ישראל.